טוב, אז בוקר טוב לכולם. אני משתדל כמעט כל שנה שמגיע לפרשת ויקל פקודי, לא משנה מה, למחזר את השיעור הזה, ולא אכפת לי שכל שנה אני חוזר על זה, כי זה נושא מאוד 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 חשוב, שצריך להתייחס אליו לא רק פעם בשנה, אולי פעם בשבוע, אולי פעם ביום. ואתמול בהשגחה פרטית, בישיבה שבה אני מלמד, לא הסתדר לי להעביר את השיעור הזה, אז עכשיו אתם סופגים את זה, שבכל זאת לא יעבור עליי שבוע, ושאני לומד, לא לומר שנה, שאני לומד איתכם, אני בעיקר מלמד את עצמי בנושא הזה. אז אנחנו בפרשת ויקל פקודי, והגענו לחטיבה, לסיום של חטיבת המשכן וחיליו. זה היה בעצם החטיבה הארוכה ביותר בתורה. פרשיות ויקל פקודי עוסקות בעצם ביישום של הציוויים עליהם נצטווינו בפרשיות תרומה ותצווה. ואני רוצה שנתבונן בכותרת של הדף, פסוק אחד, לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני מניח שלרוב האנשים פה, גם בימות החול, לא יוצא להדליק אש. אוקיי? אולי מי שמעשן, וגם זה ככה כדאי להימנע, אבל בדרך כלל אנחנו, האש לא כל כך דומיננטית בחיינו. ולכן אני רוצה שנסתכל על ביאור על הפסוק הזה, על דרך הסוד בפנימיות התורה. כבר בתחילת הפרשה חוזר הציווי באמת לא על שבת, אבל פה בשונה מהציוויים בפרשת בשלח על שבת, או מהציווי פרשת כתיסה על לשמור את השבת, פה גם יש פירוט. צריך לשמור את השבת, לא לעשות מלאכה, וביתר פירוט מה אומרים? אסור להעביר אש. לא דיברו איתנו על אסור לברור, או אסור לרוץ, או אסור לטלטל, או דברים כאלה, אלא מדברים פה ממש, חזל לומדים מזה, שמפה כל הלמד תת מלאכות, מזה שלמדו ספציפית שאסור לבאר אש, להבאר אש ביום השבת, אז ככה גם שאר הדברים. ולכאורה, הדין הזה פחות שכיח, גם מימות החול, שרובנו לומד לקימש, גם בשבת, שבימים עד לפני כ-200 שנה, או קצת אפילו פחות, 100 שנה, היה אתגר מאוד גדול לחמם את האוכל. היום עם ההכנסה של החשמל ופלטות ושעוני שבת, חימום האוכל זה לא כזה אתגר, לכן פעם הכינו חמין, כי לא היה אפשרות לאכול משהו חם ביום. אז זה ברמה המעשית הגשמית. אני רוצה מבחינה רוחנית לדון בהיבטים המעשיים, למה זה כל כך קריטי לא להעביר אש ביום השבת, ונראה איך חז"ל דורשים על דרך הסוד את איסור הבערה, ואז אולי נבין למה מבין כל המלאכות, למתת המלאכות האסורות, דווקא זו המלאכה היחידה שנזכרת במפורש. אני קורא לפניכם ממקור א', שהשלה הקדוש. הקפיצות של המספרים זה לפי 5, אז זה שורה מספר 4. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, רומז לאש המחלוקת ואש הכעס, שצריך האדם להיזהר שלא להעביר אותו עולמית, ומכל שכן ביום השבת קודש שאין בוער בו אש של גיהינום. והכועס בשבת, לא כועס ביום ראשון או שני, כועס בשבת דווקא, או עושה מחלוקת חס ושלום, גורם להיות חמת הגיהינום בוער בו בר מינן. טוב, אז בכל יום אסור לכעוס. ובהמשך נראה למה אסור לכעוס, בכל יום. אבל השלה אומר, אבל לכעוס בשבת, כאילו זה משהו מיוחד לגנאי. כאילו אם כעסתי ביום חמישי, מה אפשר לעשות? אבל אם כעסתי בשבת, זה הרבה יותר חמור. מקור דבריו של השלה, זה התיקוני זוהר. שם רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו מקור ב' בשורה 10. לדורותה, מה זה לדורותה? זה כזה תרגום. אלא אשרי הוא מי שעושה אותם דירה בשבת בשני בתי הלב, ומפנה משם יצר הרע שהוא חילול שבת. אשרי הוא מי ששומר דירה לשבת שהוא הלב, שלא מתקרב לשם עצב, התחול וחס המרה, שהיא אש הגיהנום, שעליה נאמר לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, וכך הוא ודאי שכל מי שכועס כאילו מדליק אש של גיהנום. תיקוני זוהר זה החלק היותר סודי בזוהר יחד עם ההידרות, ולפי האריזה לקדוש תיקון ממחת, הרבה מהסידורים הספרדים, עבודת השם וכולי, יש סגולה לקרוא אותו כל יום אחרי התפילה, לשמירה וכל מיני דברים כאלה, והוא אומר פה, לפי רשב משימו בר יוחאי, כעסת בשבת, חיללת שבת. חד וחלק, כעסת בשבת, חיללת שבת. למה? כי כשאתה כועס, אתה מתחמם את העצבני, ויש הגיהנום, והגיהנום בשבת סגור. כעסת כי הג'חנון הגיע בלי הרוטב עגבניות, כי החמין נשרף, כי אני יודע מה, כי החזן סלסל לא במקם המתאים, הדלקת את האש הגיהנום, הדלקת אש בשבת. עכשיו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לא להסתכל בטלפון בשבת, להשתמש רק במעליות שבת, כל מיני דברים של, של שבת. האם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? אבל מה, אבל לריב? עכשיו בדרך כלל, לא יודע איך זה בבתים שלכם, אבל במהלך השבוע, לפחות עד הצהריים, אחר הצהריים, רוב הילדים נפרדים. מתי עיקר המריבות בבית? אחר הצהריים, לקראת ההשכבה, נכון? שאז כולם ביחד. אבל בשבת, נו, מה קורה בשבת? אין בית ספר, כולם ביחד כל הזמן. אז הרבה פעמים המריבות, מה?
יש הרבה זמן לריב,
כן, בדיוק, במיוחד שהבאים ישנים בצהריים, ואז צריך גם לחנך למקום הזה, שאני לא בעד לריב. אבל בטח ובטח שכמו שבשבת לא יעלה על הדעת שאנחנו נבשל על הגז, לא יעלה על הדעת שנכנס בשבת. ועכשיו, לאור הדברים של התיקוני זוהר, נראה כמה זה חמור לכעוס, בכלל ובפרט בשבת. אז נעמיק עכשיו ביסודות הכעס. תהיו במקור ג', שמואל א' פרק ט' ז', ויאמר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ולגובה קומתו כי מאסתיהו. כן, מה הסיטואציה? פרק קודם לכן, הקדוש ברוך הוא מעדכן את שמואל, שאול כבר לא יהיה, שאול זה בעצם המלך ששמואל אוהב, שהוא גידל אותו והמליך אותו, לך לבית לחם, הבנים של ישי, אחד מהם הוא המלך, ושמואל שהוא הרואה, רואה את גובה קומתו, אחד מבניו את אליאב, את גובה קומתו של אליאב, ואז הוא אומר לו השם, אל תביט עליו כי מאסתיהו, אומר רשי כי מאסתיהו, תראו את רשי, מקור ג', לפי שכעסנו, כמו שנאמר, ואיחר אף אליאב בדוד. לכאורה אליאב הוא הכי מתאים, אך נגד השם ונגד משיחו. גם חיצונית, גם פנימית. יש לו רק חיסרון אחד. מה החיסרון של אליאב? הוא כעסן. הוא לא כועס, הוא לא כעס, הוא כעסן. זה כבר כאילו, זה לא שם טוב, זה שם עצם, זה חלק ממנו. והגמרא במקור ד' בשורה 23, בפסחים מרחיבה על זה. ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. הוא פרופסור למתמטיקה, פתאום הוא כועס, תשאל אותו כמה זה, כן, משוות ושתי נעלמים, סקל מינה בשמאלה, נכון? אם נביא הוא, נבואתו מסתלק ממנו. אם חכם הוא, חוץ לזה פה דוגמאות ממשה, אם נביא וכו'. ואני מדלג פה לשורה 32, כל שכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו. מנהלן, מאיפה? מאליאב. שנאמר, ויחרף אליאב ודוד, הוא אומר, למה זה ירדת על ומית השתמת הצון? האלה במדבר, אני ידעתי, תן, אתה רק רוצה לראות אקשן במלחמה וכו'. אני מדייק טיפה לשורה 39, אל תבט אל מראהו ולגובה קומתו, כי מאסתיהו, מכלל דאב ערכים ליד העדנה. עד עכשיו השם אהב את אליאב. אבל ברגע שהוא כועס, אז הוא מוריד אותו מהגדולה, כלומר, לא אמור להיות משיח בן דוד, אלא משיח בן משיח בן אליאב. עכשיו זה מעניין. בסדר, אבל פה אומרים פה, ידעתי לזדונך ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. לחפש אקשן, אתה לא מחפש, דואג לו אתה כזה, את הבין השצול שלא מתאים לך להילחם. אגב, זה מעניין כי זה פרק י' ז', ופה זה פרק ת' ז', כלומר, זה לא שאליאב עכשיו כעס, הוא ראו שהוא פרק הבא, במלחמה מול גוליית הוא יחס, וכבר מה שאני למפרע, הוא פסל אותו. ופה זה מעניין כמה כעס יכול להיות בחייה לדורות. במשך הגמרא במקור ה', אפשר לראות פסחים דף קוף י"ג, קובעת כלל יסודי לחיים. תנו רבנן, שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים והרתחנים והניני הדעת. מה זה הרתחנים? חמומי מוח. אלה שמתרכזים בצ'יק, בשנייה, בקלות, כל דבר מקפיץ אותם, מעצבן אותם, ולכן בכל מקום שהם נמצאים, בבית, בבית כנסת, בעבודה, בכביש, בכל מקום, מה? כולם מעצבנים אותם לכתחילה. אז איזה חיים זה שכל מקום מעצבנים אותך?
מה זה הרחמנים בעניין
הדעת? זה, לא נכון, בגדול, מי שהכל דבר מרחם, העולם אכזר. ומי שהוא ענין דעת, או באוכל, או איסטניס, או דברים כאלה, אז בקיצור, שלושתם לא מומלץ, הכל במינו. עכשיו אולי תגידו שבכל זאת, תראה, יש דברים, אם הילד שלי עושה ככה וככה וככה, מדין חינוך אני חייב לכעוס, אני על זה, אני לא עובר בשתיקה, אני לא יכול להבליג, ודברים כאלה. בוא נראה מה הרמב״ם אומר, מקור ו, בלכות דעות, אני מזכיר רמב״ם, זה חיבור הלכתי. ויש דעות שעשו אדם לנהוג בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. כי הרמב״ם מקדש את דרך הזהב, את הממוצע, אבל אומר, יש דברים להיות בהם פנאט, עד הסוף. מה הם? וכן אחף מידה רעה היא. עד למעוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנו עד קצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. אפילו, יש דברים שצריך לכעוס עליהם. הוא אומר, אפילו על זה, אומר הרמב״ם, אני מדגיש, זה פסק הלכה, זה ממש לא קל, צריך ללמוד את זה. ואם רצה להטיל עם הלבניו ולביתו על הציבור, אם היה פרנס ורוצה לכעוס עליהם, כדי שחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס לפי חוץ כדי להסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאילו הוא כועס וכולי. ניסיתי את זה כמה פעמים עם הילדים שלי, וראיתי שאני שחקן לא טוב, כי זה נהיה גם ממש פנימי ולא רק חיצוני. הזדהיתי עם הדמות עד הסוף, אז זה לא פשוט, זה לא קל להגיד את זה. אבל אם אני מדק פה דברים של הרמב״ם, להגיע למצב שאפילו שמכעיסים אותנו, ואני לא רק שאני מתאפק ולא כועס, אלא אני אפילו לא מרגיש שמישהו מכעיס אותי, אני אומר פה, בדרך הצדיקים, אני טיפה יותר למטה, בדרך הצדיקים, הם עלובים ואינם עולבים, שומרים חיפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. יש פה בעצם שלוש רמות. החלק הראשון זה בעצם מי שנעלב, העליבו אותו, הוא באמת נעלב, הוא נפגע, אבל הוא לא מחזיר. החלק השני זה דרגה יותר גבוהה, מה? מה זה לא הבנת?
זה לא
פרופות גבוהה. אוקיי, אז קראתי איפה לפחם בזה. זה גמרה מגיטין, גמרה משבת, גמרה מיומה. הנעלבים ואינם עולבים, שומרים חיפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה שמחים בייסורים. אז הנעלבים ואינם עולבים, הוא העליב אותו, הוא נפגע, אבל הוא לא מחזיר חזרה. קומה יותר גבוהה, שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה זה שומעים חרפתם? הוא יודע שהוא מעליב אותו, אבל הוא לא נעלב. הוא יודע שהם מחרפים אותו, אבל הוא לא נעלב, והוא לא מחזיר. יותר דרגה יותר גבוהה, כן, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. הוא שמח בזה, זה כבר דרגה גבוהה מאוד. בכל מקרה, הרמב"ם מציין דברי חז"ל שאומרים חכמים הראשונים, כל הכועס, מה ההמשך? דבריו מוכרים, כאילו עובד, עבודה זרה. הציטוט הזה לא מופיע לא בגמרא, לא בבלי, לא ירושלמי, לא בספרות התנאים. וזה מעניין, יש בגמרא בשבת דף קופי, שמי שמשבר כלים בחמתו בשבת, כלומר הוא שובר כלים מתוך אטרף בשבת שהוא עצבני, האם זה מותר, האם זה אסור או פטור, לא בגלל זה כרגע, אבל זה מעניין שהציטוט הזה של כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שהרמב"ם מציין, זה אחד המקורות שמראים שהרמב"ם מכיר את הזוהר. כי הציטוט הזה מוביל רק בזוהר, תראו במקור, מה שומע? תראו במקור זין, בזוהר הקדוש, ויצב השם אלוהים וגומר, הרי פרשוע אין צו אלא עבודה זרה, שמשם אלוהים אחרים והיא בכבד, שממנה תכבד העבודה, שהיא עבודה זרה לו והכבד כועס, והרי פרשוע כל הכועס, כאילו בית עבודה זרה, זהו ויצב. מה השאלה?
איפה פשוט ויצב השם אלוהים?
מה זאת אומרת? בראשית, לא לאכול מעץ הדעת. מכל זה גם לאכול תאכל ומעץ הדעת זה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא הציב את אדם בגן עדן, אמר לו, לעובדה ולשומרה, מה זה לשומרה? לא לכעוס. כי כל הכועס, כאילו בית עבודה זרה. עכשיו צריך להבין למה כעס זה עבודה זרה. אז תראו במקור ח' וט', אני לא אקרא את זה, אבל, זאת אומרת, אני אקרא את מקור ח'. בהקדימה אמר הזל, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, אומר בעל התניא, ואתה מובא לידי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה מאמין שמת השם הייתה זאת, לא, והכל בהשגחה פרטית, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, או מכהו, או מזיק ממונו, הוא מתחייב בדיני אדם, וזה שם, הוא באמת לא בסדר, הוא יחטוף על זה, על רוע בחירתו, אף על פי כן, על הניזה כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים לו למקום, ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש, שמכהו מקללו מתלבש בו, כוח השם, ורוח פי מתברך, המחייהו וכו' וכו'. כמו שאמר דוד, כן, כי השם אמר לו כלל, ויכן אמר לשימי, מה הסיטואציה? דוד בורח לכיוון מזרח, מדבר יהודה, בגלל שבנו אבשלום רוצה, עושה הפיכה, רוצה להרוג אותו, ואז מגיע שימי, שהוא משבט בנימין, והוא כילה נמרצת מקלל את דוד בצורה מאוד מאוד לא יפה, ואז הוא מורד במלכות. אז אומרים שם בני צוריה, בוא נהרוג אותו. מה אומר לו דוד? זה לא הוא בכלל. השם אמר לו כלל, הוא הרמקול, הוא השופר. אבל מי מדבר? השם זה שמקלל אותי, לא הוא. וכן במאה שלך מקורתת וכו'. אז בפשטות, הכל בהשגחה פרטית, קל להגיד את זה. לחיות את זה כבר גרמה יותר גבוהה. ושאדם כועס, בעצם הוא כופר, למה עובד עבודה זרה? הוא כופר בדרך שבה הקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את העולם באותה סיטואציה עכשווית. והדוגמה שבעל התניא מביא את הדוגמה של דוד ושימי היא מדהימה. כי מצד האמת, מצד ההלכה, מה היה הדין? יואב צודק. דוד המלך הוא מלך ישראל, ולכן מה הוא צריך לעשות? להרוג במקום, לא צריך בית משפט, לא צריך אישור מבג"ץ, הוא יכול ישר להוריד, כי זה מורד במלכות. אבל דוד, בשונה מאליאב אחיו, הוא לא כועס, הוא אומר את המשפט המדהים, משפט שכולו ענווה, שחרר, שחרר, השם אמר לו כלל, השם אמר לו. עכשיו, בהמשך, שדוד יעלה ארץ דווי, בצוואה שלו, מה יגיד לשלמה, זה לא לפניכם, אבל יגיד לשלמה, מה לעשות, תחסל את זה וזה וזה, והנה עם חשימי בן גרה בין הימינים וחורים, והוא קיללה לי כללה נמרצת. ולכן מה? תהרוג אותו. אז דוד אומר לו, אני אהרוג אותו בסוף, אבל לא מתוך כעס. לא מתוך התפרצות רגעית, אלא נחכה. וכעבור הרבה שנים, שדוד בן 70, הוא ישלח שליח, ובסוף שיהרגו את שימי. עכשיו, להתנהגות האמונית של דוד, בשונה מאליה, ויש השלכה לדורות. כי דוד, בצורה מושכלת, נפרע משימי. אבל מה היה קורה אם דוד היה עושה דבר השם על פי ההלכה, ובמקום מוציא חרב והורג את שימי? קראנו את השבוע שעבר, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן יאיר, מה המשך? בן שימי, בן... שימי, מי זה שימי? שימי זה סבא של מרדכי. ואם דוד היה הורג את שימי במקום...
זה היה לפני שהוא הוליד ילדים?
הגמרא דורשת שכן. הגמרא אומרת מפורש, תראו מקור יוד, מסכת מגילה. הנה, אני אקרא יותר למטה, בשורה בערך, בשורה 88, ראו מה עשה לי יהודי, מה שילם לי ימיני, מה עשה לי יהודי, דלוקת לדוד לשמי, דהתייליד מיני מרדכי, דמיקה לבי אמן וכו'. כלומר, שאם הוא היה הורג, לפי כבר במגילה, תראו במקור י' א', לפי יותר חריף, ומפני שלושה דברים, מדרש רבא על קהלת רבא, אמר רבי יושיע, הקדוש ברוך הוא מעריך הפנים מהמרשה בעולם הזה, שמה יעשו תשובה, או יעשו מצוות וכולי, או שמה יצאו מהם בנים צדיקים, שכן מצינו וכולי, שמעי יצא ממנו מרדכי, ילקוט שמעוני, היום יומת איש, עד דוד רוח הקודש, אדם עומד ממנו ועתיד לעשות תשועה גדולה, ונקרא איש יהודי, בזכותו ניצל, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה הצלת את שמעי בשביל שיוליד את הצדיק, על שמך אני כותבו שנאמר איש יהודי, והרי מרדכי הוא לא משבט יהודה כמו דוד, הוא משבט בנימין, הוא איש ימיני, וכולי, ולכן, אז לשאלתך כן, בזכות זה, היה לשנות פורים. בסוף הוא יהרוג, שלא נבין, לשימי מגיע, אז הוא יהרג, כי הוא מרד במלכות, אבל לא מתוך כעס ריגי מתפרץ. ופה נשאלת השאלה, מה המקורות של הכעס. במקור י"ג, שלא נקרא אותו, התניא כותב, שהכעס והגאווה הם באים מאותו שורש, מיסוד האש. למה אדם כועס? בגלל שהוא גאוותן. מה זאת אומרת? אני ככה וככה ולא קיבלתי זה. יש לי פעם איזשהו חסיד חב"ד שבא לרבי השלישי מחב"ד, הצמח צדק, ואומר לו, תשמע, כבוד הרב, כל מקום בבית כנסת דורכים עליי, מעצבנים אותי, מבזים אותי. אמר לו, מה אתה כזה גדול, אתה ממלא את כל בית כנסת, כל אחד עושה צעד אחד, הוא ישר דורך עליך, מה אתה רוצה? תקטין את עצמך. לפעמים יש בדיחה שאומרים שפעם איזשהו יהודי הגיע לשטטל, עם ככה, עם פרק לבן ושטריימל לבן, אז ניגש עליו וגם אומר לו, נו, כהן? אומר לו לא, אומר לו לייבי, אומר לו לא, אז אומר לו ישראל, אומר לו לא, אומר לו אז מה אתה אומר, אני שישי, אוקיי, בלי, אני פחות מזה, אני לא ניגש בעניין הזה. בדרך כלל, מי שלא מחזיק מעצמו, מי שיותר ענוותן, הוא פחות כועס. ועכשיו נראה דברים שכתב מורה ורבנו אברהם אברג'יל, זכותו מגן עלינו, בספרו עם רינו, פרשת מטות, מקור י' ד'. וכל כך החמיר הזוהר הקדוש בגנות מידת הכעס, עד שאמר שברגע שאדם כועס, שימו לב, מיד נעקרת מתוכו נשמתו הקדושה, ובמקומה נכנסת בתוכו סטרא אחרא. הוא מורד בקונו, ונחשב כי הוא עובד עבודה זרה ממש. ומי שמתחבר עמו, או איתו עם השותפות כלשהי, נחשב כמי שיתחבר לעבודה זרה. ולכן אסור להתקרב אליו ולהתחבר עמו, ואפילו רק להסתכל בפניו אסור, כי בזמן, שוב פעם, כבר בזמן שהוא כועס, בזמן אמת. כי בזמן שהוא כועס ונעקרת ממנו, קדושת נפשו ושרה בקורא סיטרא אחרא, מיד הוא נטמע ומטמע את כל מי שמתקרב אליו. וטומאת הכעס קשה מכל הטומאות, כיוון ששאר הטומאות מטמאות רק את גופו של האדם מבחוץ. ואילו טומאת הכעס מטמע את האדם מבחוץ ומבפנים, וכולו טמא מכל צד ופינה וכולי וכולי, שלא נדע מפחיד ביותר. האדמו"ר מקומרנה כותב במקור תתוו, מצוות לא תעשה של רבנו יונה, זה לא לפי כל מוני המצוות, שנאמר לא יהיה בך אל זר. ובאמת, כעס הוא יסוד כל התורה, ואינו נכתב אף ברמז בתורה, שהוא דבר חמור מאוד, ולא יכול להתלבש באיבר וגיד פרטי, כי כל תרג מצוות, רמח איברים שעשה גידים, סך כל תרייג, אלא הוא כולל כל התורה. למה לא כתוב שאסור, לא תכעס, אסור לכעוס בתורה? הוא אומר, כי זה יותר מהכל, כי זה כל התורה כולה. אז הבנו שכעס זה דבר נורא, שמשליך מיידית על השראת הנשמה האלוקית בגוף שלנו, ועכשיו צריך לא לדעת כמה זה גרוע ומסוכן ולא מומלץ, אלא צריך גם להציע עצה פרקטית. אז אני רוצה להציע פתרון שעבורי, השיעור הזה בכלל בעיקר עבורי, מאוד מאוד, מאוד מאוד עזר לי, ואולי גם לכם יהיה ככה שימושי. מקור י' ז' נדרים דף כ"ב.
שבת ישעות?
אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו. אמר רבא בר אבונה, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. שנאמר רשע כגובה פה בא לדרוש אינו אם כן כל מזימותיו. רבי ירמיה מדיפתי אמר, משכח תלמודו, מוסיף טיפשות וכולי. רב נחמן בר יצחק אמר, בידוע שעוונותיו וזכויותיו ובעל חמה רב פשע. מה הכוונה שכל מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו? לכאורה, ההבנה שמי שכועס, אז וואי וואי וואי, אחרי 120, חכו חכו, כן, איזה, באיזה תנור הוא יהיה בגיהנום וכולי. אבל יש פה פירוש אחר. תסתכלו במקור י"ח, פרשת וירא, מכת צפרדעים, או שמא צריך לומר מכת צפרדע, כתוב ותה על הצפרדע. אבל בסוף כתוב שמה פרעה אומר למשה ואהרון, תבדלו לשם, ויסר ממני הצפרדעים. אז רש"י שם לב לסתירה ומתרץ, הייתה צפרדע אחת, מכיר את זה מהגננת, הייתה צפרדע אחת, נתן לה לבוט בראש, ומה קרה? היא התפצלה, נכון? ואז הוא מדריך עליה ומדריך עליה, והיא מתפצלת שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, וכך בסוף חומרים חומרים וכל הדברים הללו. שואל הסטייפלר, אבא של הרב קניבסקי, איך יכול להיות? כאילו, פרעה, בסדר, אתה לא משכיל, אבל אתה עד כדי כך דביל? מה, אתה לא רואה שכל פעם שאתה נותן לה לבוט בראש, אתה רק מכפיל את הצרה? 2, 4, זה בזוגות, יותר קל לחשב את זה, כן, 8, 16 וכולי. אתה לא מבין? אתה לא רואה? אין פה למידה מערכתית, אין פה השגת מסקנות. הוא אומר, הסטייפלר יסוד מאוד מאוד גדול. שאדם כועס, הוא באמת לא רואה. הוא מאבד את כל ההיגיון, הביטוי הוא לא רואה בעיניים, זה ממש ככה. הוא מאבד כל שיקול רציונלי, עד כדי כך שבזה שהוא כועס, הוא מכפיל את הצרה, הוא מעמיק את המכה, והוא בכלל לא מבין את זה. ורק בסוף הוא מבין את הדבר הזה. כי אם פרעה היה אומר, טוב, צפרדע אחת, תביאו זיכרונים, פלנלית, נשים אותה בצד, בקומנדקר, ואני אלך בחדר אחר, אבל לא, נתן לה לבוט בראש, ועכשיו שתי צפרדעים וארבע, וכן על זו הדרך. אני רוצה להציע...
מה, כאילו כעס ולא... בגלל שזה הכיס אותו?
כן, הוא היה עצבני. עכשיו, וזה הפשט של הגמרא, כל מיני גלם שולטים בו, מישהו כעסן, העולם הזה שלו זה גיהנום. לא אחרי 120, אלא כל מיני גיהנום שולטים בו, קל ועכשיו, לא, אני יודע מה יחם 20, לא יודע, אני מקווה שיהיה טוב. מה?
כתוב שולטים, לא ישלט.
נכון, יפה, דיוק יפה, שולטים בו, אך קל ועכשיו. אהבתי את הדיוק. אני רוצה להציע עוד הבנה נוספת, כשהייתי בשירות הצבאי, אז עסקתי הרבה בתחום של יהודה ושומרון וערבים, וזה עיסוק מאוד אינטנסיבי, כי אם אתה עושה טעויות, מה קורה? מי שעשה במבצעים מכיר, אנשים יכולים למות, זה לא טוב. והייתי מאוד כועס על חיילים או מפקדים שעושים טעויות וחיילים מתו. מדברתם על השנות 2000 הראשונות, אתם מכירים, היה מאוד מאוד עמוס, אז כמו היום. והיה לי המון כעסים. עכשיו ידעתי מה הגמרא אומרת וכמה זה גרוע לכעוס מצד אחד. מצד שני, אם חייל לא מוצא את המשימה שלו, זה מעצבן, זה מכריס, זה עושה הרבה עבודה לנו. ואז פניתי לאחד מרבותיי, והוא הפנה אותי לרעיון מאוד מאוד יפה על פי המקובלים, נקרא במקום י"ט. אני אגיד את זה במילים שלי, תקראו את זה לבד. אני, אין לי קול חזק, אבל כשאני כועס, לא כועס חינוכית, כועס באמת, פתאום אני מגלה שיש לי קול ממש חזק. וואו, אני מהשרפת, מוציא הקול כמו שצריך, ואני אומר שאני לא היחיד פה, אוקיי? שמגלה כמה קול שלו חזק שהוא צועק. ואז הוא אומר, ברגע שאתה כועס, מה זה אומר? שאומר שלפני כן קיבלת איזושהי הערה רוחנית מאוד גבוהה. קיבלת איזושהי אנרגיה אלוקית, כוח גדול. ועכשיו שאתה כועס, מה קורה? במקום להשתמש באנרגיה הזאת לטובה ולברכה, אתה מוציא את זה אבל בצורה שלי, קיבלת מיליון דולר ועוצאת את זה על בזוק כזה פיסטוקים, אוקיי? במקום לסגור את המשכנתא, לא חבל. עכשיו שמתי לב, אז אמר לי, שמע, אתה כועס כל יום בצבא, כי כשאתה עכשיו עוסק בהצלת יהודים, אז יש לך בסייעתא דשמיא מלמעלה, כי אתה שליח של עם ישראל. ובמקום להשתמש בזה לטובה, מה אתה עושה? אתה כועס? עכשיו בוא נשים לב, מתי רוב הכעסים, אני לצערי עוסק לא מעט בשלום בית, מתי רוב הכעסים המריבות של הזוגות? לא יודע פה בשכונה, אבל בשכונות אחרות, אוקיי? מה קורה? מחוץ למתחם, בבגין, מה קורה? בעיקר בשישי, שבתות חורף, ובעיקר שבתות. דווקא כשמקבלים את הנשמה יתרה לכבוד שבת קודש, דווקא אז יש הרבה פיצוצים. כעס זה אנרגיה אדירה של חיות וכוח, ולכן אם אני זוכר שאני הולך לקבל עכשיו שפע מאוד גדול שכבר קיבלתי, אז רגע, רגע, זה לא שווה, אז עדיף להסתגר בחדר, להוריד את הפח, זה בדיוק הזמן לתת למקווה ביום שישי, כל הדברים, כדי לא להימנע מהבזבוז של המתנה שקיבלתי. תראו מה כותב הבן ישחי, הלכה למעשה, מקור כף. וכמו שכתב הגאון החידה, במורה לאצבע, כי עלות המנחה בערב שבת קודש, יום שישי בחצות, הנה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ולמשרתים, ועשית רעה אחת תורחת הרבה לחרחי ריב, והאיש הירא יחוף יצרו, שלא יעורר שום מחלוקת והקפדה, ועד רבה יבקש שלום יויין שם, ודע כי הנה כל אדם עושה קטטר מריבה עם אשתו ובניו ומשרתיו, וידע נראה לו שהדין הוא והוא צודק וראוי לריב, על המכשלה שיצא מתחת ידם, מענייני הבית. אך באמת מי שיש לו מוח בקודקודו, בין יבין, שאם יצא איזה מכשול מתחת ידם, אינו נעשה מאיתם, אלא זה מעשה שטן וכולי. אבי מורי, אני זוכר בתור ילד, כל יום שישי בחצות, מגיע חצות היום, לוקח 26 שקלים, ושם מקופת צדקה. קבוע, עד היום. אומר, הבן ישחי כותב, מיום שישי בחצות מה? יש מה שנקרא, יש רוח שמסייעת להגביר כעסים בבית. אני שם צדקה כדי שלא יהיה כעסים בבית. עד כדי כך. ולכן עשית רעך מנצלת את הזמנים הרגישים של הקדושה, אבל זה לא גזרה. במקור כף מסכת גיטין, רבי מאיר שומע על זוג שכל ערב שבת הם רבים, אז מה עושה רבי מאיר? במשך 3 שבועות הוא עובר לגור אצלם ביום שישי. ושהגדול הדור, מרן הראשון לציין איתך בבית, מאמי, את רוצה קפה? כן, הכל בסדר. אחרי 3 שבועות, חזקה, השטן אומר, טוב, זה כבר לא משתלם להיות פה. גם כף החיים, חיים פלאג'י, כותב על זה מקור כבד שם סיפור יפה, ולא תקראו אותו לבד. שורה התחתונה, כעס זה דבר שמזין את עצמו. אם מתגמרים עליו פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם שלישית, אז הוא הולך למקום אחר. אני יודע בעצמי שלפני כל עלייה רוחנית גדולה, זה יהיה ליל הסדר, ראש השנה, סוכות, או לפעמים אחרי זה, אני יודע, ואשתי יודעת, היא אומרת לי, יאללה, יאללה, יש לך מפתח בית כנסת? לך, לך תקרא שיר שלי בבית כנסת, אני אקלח אותם, לך, עזוב, הכל בסדר. לא שאני מגיע מוקדם, תדע למה, אוקיי? אז חבל, חבל, חבל לבזבז את מה שאנחנו מקבלים מלמעלה, כאלה מתנות, ולהוציא אותם, אז הבית לא יהיה, אז יהיה רק 8 סלטים, ולא דו ספרתי של סלטים, הכל בסדר, הכל בסדר, יהיה בסדר, צריך פרופורציות, ועל אחת כמה וכמה בשבת. אני אסיים בסיפור, שמדגים כמה מעשה שהיה, כך אולי היה, אני לא יודע. מספרים איזשהו בחור, מר בחור, בחור לא יוצלח, לא סיים בכלל בית ספר וכולי, עבד בניקוי, מה שנקרא, ניקוי הזבל בשוק בבאר שבע של הירקות וזה, באמת בחור לא מוכשר ולא מוצלח, עד שם אחד התקשרו אליו, ואמרו לו שהדוד מאמריקה שעוד של קיומו, הוריש לו איזשהו 50 מיליון דולר, והוא ידע שהוא לא מבין בזה, יתת עם אנשים זה, שם מעשר, ו... קלה איזשהו 40 דירות של קצת עסק מניב לסחירות, והחליט שבמושב שלו הוא בונה טירה ככה 8 מפלסים ובריכה וכל אבים אבי, ואחרי ככה 3 שנים שהוא בונה את הטירה שלו, הזמין את כל החבר'ה לחנוכת הבית, הזמין גם את הרב ג'ק דניאלס והרב ג'וני ווקר וכל החבר'ה הטובים משבוע שעבר, וכתוב המלך ביין, הוא מסית ככה את הווילון הפנורמי מהסלון, ולעיני כל החבר'ה נראית שם בריכה אולימפית, 50 מטר, עם אורות אולטרה סגול מלמטה, משהו מגניב, וכולם ככה יוצאים לבריכה, אז הוא אומר שבתוך הבריכה יש איזשהו עשרות קרישים טורפים. ועכשיו שכולו שיקור, הוא אומר, עכשיו בוא נראה מי גבר, נראה מי גבר, מעז יקפוץ לבריכה, ואם הוא נוגע בקצה השני, אחרי 50 מטר, מה שהוא רוצה מקבל, הוא רוצה 40 דירות, הוא רוצה 20 מזומן, 20 מיליון מזומן, הוא רוצה את הבית, מה שהוא רוצה, וכמו תחיל ריב, תקפוץ אתה, תקפוץ אתה, אתה תרנגול, אתה שפן, אתה ארנבת, אתה מעלה גירה. קיצר, בסוף פתאום רואים שמי, שאחד החבר'ה, נקרא לו מוישלה, שם בנוי, מוישלה קפץ! מוישלה, החנני בנני של החבר'ה, הכי ביישן שלא מדבר, הוא קפץ! אומרים לו, קח ימינה, קח שמאלה, כולם מודדים אותו, וכבר המים נהיים אדומים, כי זה הוריד לו את היד, הוריד לו את הרגל. בקיצור, אחרי הרבה זמן הוא נוגע בקיר, עם שן ועין, כפשוט אותו יוצא, כולו רדנו, אומרים לו, מה אתה רוצה? אני רוצה לדעת מי האידיוט שדחף אותי. אוקיי? ואנשים פה מחייכים, אבל זה בדיוק הסיפור שלנו. אתה יכול לקבל עכשיו, זה מה שאתה רוצה, לקבל בית 8 מפלסים, לקבל 20 מיליון דולר במזומן, לקבל 40 דירות להשכרה, אין נכס זמני, לא, אני רוצה, תחזיקו אותי, מי האידיוט שדחף אותי, ואני אראה לו, מה תראה לו, אתה בקושי הולך, מה תראה לו, אוקיי? ההבנה, צריך להפנים שכעס זה גול עצמי, זה בזבוז אדיר של שפע שמקבלים, וחבל, ולכן מי שמתגבר על הכעס כמו דוד, זה מראה שהוא חדור אמונה. להגיד לכם שאני מיישם את זה, משתדל. מצליח, לא תמיד, מקווה שהיום בעזרת השם, מי, אני חושב שכבר עוד מעט, כבר שבתות קיץ, אז יש יותר זמן לריב ביום שישי, חצות יותר זמן, אבל אפשר גם להירגע יותר, אז אם זה יעזור לי, מקווה שגם לכם, שבת שלום ומבורך.